הכל חי אונליין 93fm.co.il שיעור בפרשת השבוע עם הרב הראשי לנתניה הגאון הרב קלמן בר.
בוקר טוב, ערב שבת שלום. ערב שבת זה זמן שאנחנו מכינים את עצמנו לקראת שבת מלכתא. כל ימות השבוע האדם נתון בשטף המוראות, בסחף החולין, במרוץ מתיש, במעגל קסמים. אין לו סוף, אין לו פנאי לעצור, אין לו פנאי להתבונן, לערוך את חשבון הנפש, לחשוב, לערער בשבת, במנוחה. מגיע פסק הזמן לחשוב, להתבונן, לחלקל את הצעדים, לשפר במה שנצרח לקראת חיים מושלמים יותר. אם תרמצו, זה בעצם גם בפרשת השבוע, פרשת בלק. בלק שולח את שרי מואב, זקני מדיין אל בילם, יבקשו שיקלל את ישראל. בילם מבקש מהם שיעלונו שם, וישבו שרי מואב עם בילם. רשי מביא את חזל, שרי מדיין לאיכן הלכו, ואומרת הגמרא, כיוון שאמר להם לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר, אמרו זקני מדיין, כלום יש אב ששונא את בנו? מה פתאום שהוא יקלל? בורא העולם, חזרו בהם. והשאלה, רגע, אז מה הם חשבו בהתחלה זקני מדיין? הם ידעו, עם יצא ממצרים בכוח גדול, ביד חזקה. הם ידעו שהקדוש ברוך הוא קרא להם בני בכורי ישראל. אז מה הם חשבו? מה, אחרי רק בבוקר? התשובה, נכון. מלכתחילה הם לא חשבו, הם היו נתונים בשצף השנאה, לא עצרו, לא הייתה הפסקה, אבל כשאמרו להם לינו פה הלילה, אז הייתה להם הפוגה, אז היה להם פסק זמן למחשבה, אז הם תפסו את עצמם, חזרו בהם. זה הכוח של פסק זמן, של מחשבה, של הפוגה, בשבת, במנוחה. ואנחנו משתדלים גם בשעה הזאת להכין את עצמנו לקראת שבת מלכתא, להכין את הכלים הראויים. אני רוצה קודם כל להודות לכל העושים במלאכה, במלאכת הקודש, לרועי קנטן על המלאכה הצרופה, לאישי פופובסקי אשר על האולפן, ולכולכם אנחנו מאחלים האזנה עריבה, מועילה, ובעיקר שתהיה לנו האזנה, הכנה ראויה לקראת שבת קודש. מבילם, פרשת השבוע, אנחנו גם לומדים על אחרית הימים. בילם, מנבאו, אומר בסוף, לך היא הצחה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. ואז בילם אומר, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. הרמב״ם מפרש את הפסוקים הללו של בילם על מלך המשיח, שהוא עתיד לעמוד, להחזיר את מלכות בית דוד לתפארתה. אבל תרשו לי להביא את פירושו של הגאון מווילנה לספר רב הקוק, שהוא מפרש שמלך המשיח יעשה את המלחמות שלו עם שלושה סוגי אויבים של עם ישראל ויוכל להם. עם מואב, אדום ופלשת. וקם, אומר הגאון מווילנה, שבט מישראל. ומחץ פעתי מואב. דבר ראשון זה המלחמה עם מואב. והיה אדום ירשה. המלחמה השנייה עם ירשה. וירד מיעקב. זו המלחמה עם הפלשתים. מה פירוש? מסביר הגאון מווילנה, לעם ישראל יש שלושה סוגי אויבים, ומלך המשיח ילחם כנגד שלושתם, מואב, אדום ופלשת. תמיד הם איזה סריה מסוימת, איך כתוב בשירת הים, חיל אחז יושב פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יחזה מורד. מה הם? אומר הגאון מווילנה, שלושת סוגי האומות הללו, הם מייצגים כל אחד את כל סוגי המלחמות שיש עדים, לעם ישראל מאז תמיד, את תורת ישראל, את ארץ ישראל ואת עם ישראל. מואב זה האויב שרוצה להילחם בתורת ישראל, בחלק הרוחני של עם ישראל. הוא רוצה לטמא אותו. הרי זו העצה שאנחנו קוראים השבת. בילם משיא עצה לבילק אחרי שהוא רואה שהוא לא יכול לקלל, הוא לא מצליח לקלל אותם, ואז הוא פונה ואומר לבלק, אתה יודע מה? אלוהים של אלה שונא זימה. ודרך הזנות קוראים לבנות מואב, הם קוראים להם לזבחי אלוהים, ועל זה אמרו חזל, גדול המחתיו יותר מן האורגו. האורגו, אורגו בעולם הזה, יש לו חלק בעולם הבא. המחתיו, אורגו גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. ולכן אצל אדום שהם רצו רק להרוג את ישראל נאמר לא תתעב אדומי, אבל המואבים שהם רצו להחטיא את ישראל, לקטמא אותם, לא יבוא עמוני ומואבי, לכן נאמר צרור את המדיינים. אלו המואבים. מואבים, אומר הגאון מבילנה, זה עם שרוצה להילחם בתורה, בחלק הרוח של עם ישראל. זהו אותו המלחמה הראשונה שמלך קם שבט מישראל ומחץ פעתי מואב. וכל מלחמה שהיא מלחמה רוחנית היא מלחמה מואבית, אומר הגאון מבינה. ויש עוד סוג אויב. האויב השני, אדום. הם רוצים להילחם בעם ישראל. הם פשוט רוצים להרוג את ישראל. האדום, אנחנו יודעים, אסב. עליו נאמר על חרבך תחיה, כוחו בחרבו. הגמרא אומרת במסכת מגילה, גרממיה זו אדום. אומר היבץ, שם בגמרא, גרממיה זו אשכנז. ואנחנו יודעים, ליבה של אשכנז הייתה באמת גרמניה. הם מעוניינים להשמיד, להרוג, לאבד, פשוט להשמיד את עם ישראל מכל וכל, שלא ייזכר. כל אחד שיש לו דם יהודי, את זה הם רוצים להשמיד. חזל אומרים עליהם, הוא אדום, ארצו אדומה, גיבוריו אדומים, ועל זה האויב הסוג השני של עם ישראל, שמלך המשיח צריך להשמיד את כל האויבים הללו שרוצים להילחם פיזית עם עם ישראל. ויש עוד אויב, הוא הפלישתים, וירד מיעקב, לשלוט עליהם. מי הם הפלישתים? אומר הגאון מבילנה, זה סוג אויב אחר. זה סוג אויב שלא רוצה שאתה תקים מלכות כאן בארץ ישראל. דרך אגב, מקום אשר, השם הזה, פלסטינאים, זה גם כן, אדריאנוס נתן את השם על שם אנשי פלשת. ולעתיד לבוא, הנביא ישעיהו מתאר שלעתיד לבוא, מלך המשיח, גם הוא יצטרך בפרק י' שעוסק במלך המשיח, הוא יצטרך להילחם עם הפלישתים. ואפו בכתף פלישתים ימה, יחדיו יבוזו את פני גדם. גם בספר צפניה, הוא מתאר שתהיה מלחמה עם אנשי פלשת. הייתי מוסיף בפרקי דרב לזר כתוב, שכאשר סנחריב בלבל את האומות, אז אנחנו יודעים שהוא, אבל את מי הוא ערבב? כתוב, חזל אומרים, את אנשי פלשת עם אנשי ישמעאל. ולכן ייתכן שבאמת הישמעאלים מורכבים גם מהפלישתים, כי סנחריב בלבל אותם גם ביחד. הם, אומר הגאון מבילנה, לא מעוניינים שתקים כאן מלכות בארץ ישראל. אם נשים לב נראה, כל אימת שקם מלך בישראל, הראשונים שתמיד נלחמו בו הם היו הפלישתים. כך היה אצל שאול. כאשר שאול בא למלוך, הפלישתים נלחמים. אצל דוד נלחמים. עוד יותר מעניין, אנחנו יודעים שדוד בתחילה מלך בחברון 7.5 שנים, ואחרי זה הוא עלה לירושלים למלוך עוד 33 שנים, ורק כאשר הוא עולה לירושלים אז הפלישתים באים להילחם. מעניין, גם רשי, גם הרד"ק מסבירים מדוע כשהם היו בחברון הם לא באו להילחם, ורק כאשר דוד עלה לירושלים הפלישתים באים להילחם, והם עונים את אותה תשובה. כי הם סברו שבחברון זאת לא מלכות. חברון זה עיר קטנה, חברון זה מקום קטן, זה עוד לא מלכות ישראל. אבל כשהוא עלה לירושלים, מקדש מלך, עיר מלוכה, אז הפלישתים מבינים זו מלכות, והם באים להילחם עם דוד המלך. עד שיבוא מלך המשיח, ואז הפלישתים יראו שמגיע מלכות הנצח, הם יבואו שוב להילחם עם מלך המשיח, להילחם נגדו. וכנגד שלושת סוגי האויבים הללו, כנגד אדום, כנגד מואב, כנגד הפלישתים, מנבא בילם את נבואת אחרית הימים, ובילם מנבא אכן, וירד מיעקב, וקם שבט מישראל, ומחץ פתי מואב. קודם כל, הוא ימחוץ את אלה שרוצים לטמא אותנו, אלה שרוצים להכניס לנו תרבויות זרות, והיה אדום ירשה. את אדום שרוצה לכבוש, להרוג אותנו, גם אותו הוא יילחם. וירד מיעקב, הוא ישלוט ולא ייתן לפלישתים שרוצים להשתלט כאן, שלמנוע ממך, זה יהיה, זו הבשורה של בילם. על אם הוא אומר, בילם, שבסוף השלטון ישוב אלינו. הלוואי והדבר הזה יהיה במהרה, אמן ואמן. Thank you.
יוי מלך המושיעה, מלך מלך המושיעה. ובוסי דוסי, ובוסי דנים לו, מיסוי פווי לו ויצוי פור. יוי מלך המושיעה, מלך מלך המושיעה. ובוסי דוסי, ובוסי דנים לו, מיסוי פווי לו ויצוי פור. יוי יוי מלך המושיעה, ועם כל זה יחכה לו, ויפה תהי שישמח מבניה, עם כל זה יחכה לו. יגים כל זה אחכה לו, יפל בי שישמח מיה, יגים כל זה אחכה לו.
Sí.
ישמע פיה יינים כל זה אך הכתוי ויפה פי שישמע פיה יינים כל זה
עכשיו איתכם, שיעור בפרשת השבוע, עם הרב הראשי לנתניה, הגאון הרב קלמן בר.
עיקר התוכנה של פרשתנו, פרשת בלק, היא מזימתו של בלק להשמיד את עם ישראל. והוא עושה זאת על ידי שהוא סוחר את בלעם לקלל את ישראל, אבל הכללות שלו נהפכו לברכה. וגם מהפטרת השבוע אנחנו קוראים הנביא מזכיר להם את חסדיו של הבורא יתברך על ידי שהוא מונע מבלעם לקלל את ישראל. עמי, אומר הנביא מיכה, זכורנה מה יעץ בלק מלך מואב, הוא מענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות השם. הגמרא אומרת על כך במסכת ברכות, איזה צדקות, מה הקדוש ברוך הוא עשה אז עם עם ישראל כאשר יעץ בלק. אומרת הגמרא שכוחו של בלעם היה שהוא היה יודע לכוון את אותו רגע שהקדוש ברוך הוא כועס ביום. הצדקה שהקדוש ברוך הוא עשה באותם הימים שבלעם קילל את ישראל, הקדוש ברוך הוא שידד לגמרי את מערכות הטבע. הוא, בורא העולם, לא כעס באותם ימים. ואומרת הגמרא, ממשיכה ואומרת, שאלמלא הקדוש ברוך הוא היה כועס, כי אז לא נשתייר חלילה מישראל שריד ופליט. אבל באותם ימים בורא העולם לא כעס, ועל זה נאמר, מה עקוב, אומרת הגמרא, לא קבאל, ומה אזום לא זעם השם. תרשו לי לשאול, מה פירוש הקדוש ברוך הוא היה צריך לשדד את מערכות הטבע כנגד בלעם? מה הכוח של הכללה של בלעם עד שהוא בורא העולם צריך לשנות כל סדרי בראשית? אם הקדוש ברוך הוא לא חפץ בכללותיו, אז הם לא יכולו. אולי כדי להסביר נקדים ונאמר. אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא משגיח עם בואב את כולם. אבל לא, ההשגחה היא לא שווה לכל אחד ואחד. ההשגחת הבורא עם בואב היא משתנית. בעצם האדם הוא הקובע כמה השם ישגיח עליו. איך מסבירים? גם הבעל שם טוב, גם רב חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים, את הפסוק שנאמר בתהילים, השם צילך על יד ימיניך. מה פירוש השם צילך? והם אומרים, השם הוא הצל של האדם. הצל למשל הוא בבוע. אדם מזיז את היד, הצל מזיז. אדם מתקרב לשולחן, הצל מתקרב. גם הקדוש ברוך הוא כמו הצל. האדם קרוב אליו, הקדוש ברוך הוא מתקרב אליו. אדם מתרחק, הקדוש ברוך הוא מתרחק. השם צילך על יד ימיניך. אולי להזכיר, אתמול יום חמישי היה יום היורצייט של רב חיים בן אתר, אור החיים הקדוש. והוא אומר, מה פירוש ראובן נותן עצה להשליך את יוסף לתוך הבור, בור שיש בו נחשים ועקרבים, והתורה הקדושה מעידה למען הצילהו, ככה מצילים, להכניס לבור כזה, אומר האור החיים הקדוש, כן, ראובן ידע שיש השגחה על הצדיקים, יש השגחה מיוחדת, השגחה גדולה מאוד, ואם הם לא צריכים להינזק, הם לא ינזקו. כך הרמב״ם כותב גם במורה הנבוכים, התבונן בשיר של פגעים, הכוונה מזמור צדיק א' בספר תהילים, יושב בסתר עליון. מי? הצדיק שיושב בסתר עליון. והרמב״ם אומר, תראה את אותה השגחה מופלאה על הדבקים בו. הוא, מי שיושב שם דבוק בהקדוש ברוך הוא, יפול מצדך אלף, ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. מה יקרה? הוא ידרוך על שחל, על פתן, על אריה, על נחש. הוא דורך על הכל, לא תאונה לך רע. למה? כי וי חשק ואפלתהו. הסגבהו, למה? כי ידע שמי, הוא מחובר אליי, הוא קרוב אליי. זוהי ההשגחה שיש. אתה קובע איזה השגחה. האם ההשגחה כל כך כל כך קרובה אליך, או חלילה רחוקה? ועל זה כותב האור החיים הקדוש, ראובן ידע, אם יוסף הוא באמת צדיק, כי אז מילא אנשים בעלי בחירה יכולים אולי להרוג אותו, יכולים גם אם הוא לא חייב, אבל בעלי חיים לא יכולים, כי יש לו השגחה מיוחדת במינה. ובואו להפך אומר להם ראובן, בואו נבחן אותו במציאות, בואו נכניס אותו לבור, למען הצילהו. התורה הקדושה אומרת, נכון, אנחנו יודעים כי ראובן האמין שהוא צדיק, ואז מכולם עירו אכן כמה שהוא צדיק, כשהנחשים לא יכולים לו. כך גם הרמב"ן מסביר את סוד הכשפים. אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, הסיפורים רבים על הכשפים שהיה אפשר לפעול בכשפים, ואומרת הגמרא על זה, למה נקרא שמם כשפים? מכחישים פמליה שם של מעלה, לאמור, מי שמתבונן בכשפים היה עלול לטעות, לחשוב, רגע, יש פה עוד איזשהו כוחות נוספים שפועלים, תראה את הכישוף הזה, מה הצליחו פה לעשות, מה הצליחו ליצור. אבל הכשפים פועלים, אומר הרמב"ן, דווקא על מי שמאמין בכוח הכשפים, רק על מי שלא חדור באמונה, מי שדבוק בקדוש ברוך הוא, יש לו את ההשגחה המיוחדת שעליו כשפים לא יכולים לפעול. עליו הכשפים לא יכולים לעשות שום פעולה. בילם, הכוח שלו הגדול היה בקסמים, בקשפים. איך כתוב, רשי כתב, זקני מואב באו קסמים בידם, שלא יאמרו אין כלי תשמישו עמו. זה היה הסוד שלו, עם הכשפים. אבל הכשפים יכולים לפעול רק כאשר עם ישראל נתונים תחת שלטון המזלות. אבל כשדבוקים בקדוש ברוך הוא, אי אפשר לפעול בכשפים. ולכן ישראל בדור המדבר, בדור דעה, היו הרי כולם דבוקים כל הזמן בבורא העולם. הם לא היו נתונים בכלל תחת ממשלת הטבע. לכן לא, הוא לא יכל לפעול להם. אבל בילם שבכוח הכשפים, בכוח הקסמים, יכל לכוון לאותו הרגע שבורא העולם כועס. ואז עם ישראל לא כל כך דבוק בקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא כועס עליהם, מידת הדין מתוחה, מידת הדין היא שולטת, ואז יכול בילם בעזרת הקסמים, בעזרת הכשפים, לפעול את הפעולות על עם ישראל. ומה הקדוש ברוך הוא עשה למען דעת צדקות השם? יותם, באותם הימים, הקדוש ברוך הוא שידד את מערכות הטבע, הוא לא כעס כלל על ישראל, ישראל היו דבוקים בקדוש ברוך הוא, הרגע שלה, כעס לא היה, ולכן הוא לא יכל להזיק להם. אולי אפשר להסביר, הגמרא הרי אומרת, במסרת סנהדרין, כל כלילותיו של בלעם חזרו לכללה, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. נבוא ונשאל, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה, עזר, שהקדוש ברוך הוא שידד את מערכות הטבע? הכל חזר לכללה, הכל חוץ מבתי כנסיות. אולי, הפירוש הוא, אם יש לך בתי כנסיות, בתי מדרשות, אתה יכול להפוך הכל לברכה. כאשר אתה נכנס לבתי כנסיות, אתה נכנס לבתי מדרשות, אתה דבוק בבורא עולם, מתפלל לבורא עולם, לומד תורה, ישראל חבל השם, שוב, אי אפשר להזיק, אי אפשר להרע, הכל חוזר לברכה. לאמור, על ידי בתי כנסיות, על ידי בתי מדרשות, אתה יכול להחזיר הכל לברכה. אם הכל יהפוך לכללה או לברכה, תלוי בדבקות שלך, דרך תפילה, דרך תלמוד תורה. אולי זה מה שהגמרא אומרת במסכת ברכות, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה. ואנחנו תמאים שואלים, למה לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה? רק בגלל שכתוב קרא, שכב כארי? אולי אפשר לפרש. קריאת שמה, מהותה היא קבלת מלכות שמיים. קריאת שמה, המהות, השמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אין עוד מלבדו, דבקות בבורא עולם. מי שנמצא בדבקות כזאת, אי אפשר שום דבר שיהיה לו, לא לכשפים, לא לבלק. כל מי שקורא, אומרת הגמרא מסרת ברכות קריאת שמה על מיטתו, כאילו אוחז חרב של שני פיפיות, פיות בידו, שנאמר רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם. למה? כי כל מי שדבוק, אומר קריאת שמה, דבוק בבורא יתברך, כי אז שום מזיק לא יכול לו. לכן ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה, לומר לך, אתה יודע מה זה סוד הכוח, למה לא הצליחו לקלל? כי הם היו דבוקים בקדוש ברוך הוא. אתה רוצה ליישם את זה? גם אתה יכול להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. קבלת מלכות שמיים, קבלת תורה. על ידי זה, בתי כנסיות, בתי מדרשות, אי אפשר יהיה לפגוע בך. ולכן, גם לפני שיוצאים למלחמה, הכהן המשיח היה אומר, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה. אומר רשי, אפילו אין לכם זכות של קריאת שמה. זה מדייכם שתנצלו מהמלחמה, כדי שיושיע אתכם. לדברינו, הדברים מפורשים פשוט. כי מי שדבוק בקריאת שמה, מי שנמצא בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, מובטח לו שלא יקרה לו שום נזק. אם נרצה, זה הצד בילם. אין עם כלבי יקום, וכירי יתנסה, לא ישכב עד יוכל טרף, ודם חללים משתה. אומרים חזל, מה הכוונה? עומדים משנתם כעריות, חוטפים קריאת שמה, וממליכים לקדוש ברוך הוא, ונעשים כעריות. וכשהוא אומר, השם אחד, נאכלים המחבלים מפניו. בילם באמת ידע את סוד כוחם של ישראל קדושים, שהם אומרים שמה ישראל דבוקים בקדוש ברוך הוא, כי אז הקדוש ברוך הוא אומר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.
גרושן הימוס פיצחת הימום לוח מתקינה זה ביל פשטיים ידי פלייש עם בין עד אגרח לצה הבחינה זה פרק במבוי רבי כן דן דו זיין Udem de menschen bei dir als ich heim Was für das Kissen, für das Ehrlichen ist in Nur du gehst allein Kim, zin seht allein die Schwuche Empfind mein lieben Kind Knoi kes shel bais rabon heilig lechtig unazin Du kikt a yidele dort loyft No hamitz vele er koi Ye haysh mei rabu het vi shain ze shraye noch umayn Doi des shaine oides Sei belachten durch Mandelt Simche Kdische mit der Haare Das, was mir gefällt Ani Mamin mit der Brenn Singt mir noch Kiddisch Hashem Der Hester tun im Masse Gräus Wie halten sei du so Schiene Es ist gekommen jetzt der Zeit Moschiach ist schon gerade Man gibt euch sie schwer Es fällt dir ein Tränen Mach auf deine Augen Glück in den See Und ich lieb und am Mut Und am Schier und am Zug Weil du bist doch mein Kind Mein lieber Volk ist ruhig
Fuck. singen Schiere. Sein Tag ist ein Stein, wie gleich weit an der Grand und am Friede. Gerecht ist der Beul, ist am Ehrlich verdient. Sein Hieden, der Teure, rein und Asin. Sein Heilig Volk, mit seinen Spur, Miki, Jam, Chui, Seru.
עכשיו איתכם, שיעור בפרשת השבוע עם הרב הראשי לנתניה, הגאון הרב קלמן בר.
בסוף הפרשה אנחנו קוראים שבילם נותן עצה לבלק. אומר לו, לך יעצך אשר יעשה לעמך. ואז הוא מסיא לו את העצה של לזנות עם בנות מואב. ואכן התורה מספרת, וישב ישראל בשיטים, ויחלם לזנות אל בנות מואב, ואז היו המתים במגפה 24,000. ואנחנו שואלים את עצמנו, קודם כל, איך יכול להיות עם כל כך קדוש, הולך עובד את בעל פאור בשיטים? חזל הגמרא מספרת במסכת סנהדרין על נוכרית אחת, שהייתה חולה, חולה ביותר, גויה. והיא אמרה על עצמה, אם היא תעמוד, אם היא תבריאה, היא דיברה על עצמה בגוף שלישי, היא תלך ותעבוד לכל עבודה זרה שבעולם. והיא עבריה, עבדה לכל עבודה זרה שבעולם. וכיוון שהגיעה לפאור, שאלה את הכומרים שלהם, מה, איך עושים? אמרו לה, אוכלים טרדים, שותים, עושים כל מיני פעולות להגביר את הפעולות המאיים, ואז מטריזים בפני העבודה זרה. הגויה הזאת שומעת את זה, הנוכרית, אמרה, זו עבודה זרה, כל כך מגיל, מטריזים בפניה, אמרה, מוטב שתחזור האישה לחוליה ולא תעבוד עבודה זרה. ואנחנו שואלים, האומה דבקה בקדוש ברוך הוא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, היא נצמדת לבעל פאור? קשה מאוד. חזל אומרים, איפה זה קרה? בשיטים. חזל אומרים, חטו בשיטים במדרש אצלנו, לקו בשיטים ומתרפים בשיטים. מה פירוש? חטו בשיטים וישב ישראל בשיטים. הם לקו בשיטים, כי היו המתים במגפה, 24,000. ומה הם מתרפים בשיטים? המשכן היה עשוי מעצי שיטים. מה פירוש? איך הדבר? בגלל שיש פה מילה שיטים, שיטים, ולכן, אז זה מרפא את הדבר? והנביא, אנחנו יודעים, יואל, גם הוא מדבר, ביום ההוא יטפו הערים הסיס, הגבעות, ואז מעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. מהי אותה בשורה הגדולה הזאת של נחל השיטים? האדמור הרשב מחבד מסביר, יש לו קונטרס, הוא מעיין מבית השם יצא. והוא מסביר בעצם, אנחנו יכולים לדעת על פי יסוד המילה. יש מילים שמילים, שהמילה, השורש של המילה, מילה והיפוכה. להשריש, לשרש. להשריש זה להכניס לתוך, או לשרש, להוציא מהשורש. נפקד, להיפקד, נפקד, נפקד זה חסר, להיפקד, לספור. גם השיטים, הוא אומר, זה מילה והיפוכה. פירוש הדבר. שיטה בעצם, זה יש לי דרך. שיטה זה שורה. יש לי שיטה ברפואה. זוהי בעצם הדבר. אבל מעידך, המילה השורש שיטה זה גם מילה והיפוכה. שוטה זה מי שלא במסלול, סוטה מן הדרך. שוטה זה אדם שמתנהג בצורה לא נורמלית, בדרך הלא מקובלת. הסוטה, מה פירוש גם היא? לא הלכה בדרכי הצניות הרגילים. המילה שוטה, דרך אגב, שוטר זה גם כן נגזר מאותו שורש. התפקיד שלו זה להחזיר למסלול את כל מי שמבקש לצאת אימנו. הוא עושה את זה בעזרת השוט. שטן, אותו שורש, הוא מסתין שתצא מהמסלול, ואחר כך הוא יסתין עליך. מה פירוש? שיטים, שחזל אומרים שיטים, הכוונה היא, זו אידיאולוגיה. ללכת בעצם נגד המסלול. ללכת נגד המסלול, והיא בעצם הייתה אידיאולוגיית השיטים. אנחנו יודעים שרב חיים שמולביץ, בספרו שיחות מוסר, מסביר בדיוק כך, מה היה הרעיון של בעל פאור שעם ישראל נצמד? הרעיון היה לקחת כל דבר שבקדושה, ובעצם להגיד לו, לבזות אותו עד היסוד. אין לנו שום חשבון. כל כמה שמבזים יותר, כך הייתה עבודה. אף על פי שהיום אולי לא קיים עבודה זרה, אבל אנחנו יודעים כמה אנשים רוצים לקחת כל מיני דברים של קדושה ולימוס בזה. לקחת דברים המקובלים ולעשות כנגד הדבר, זוהי בעצם מעין אותה עבודה זרה של בעל פאור. בעל פאור זה בעצם הייתה עבודה זרה של השיטים ללכת נגד המסלול, נגד המקובל, נגד מה שרגיל, ולבזות את הדבר הזה. אם נשאל, האם האידאה הזאת של שיטים, היא טובה או לא טובה? התשובה תלוי מתי. אם אדם, מה שחשוב לו, זה התאוות שלו, היא מסוכנת מאוד. כי התאוות שלו, הרצונות האישיים שלו, הוא יכול להגיע עבר פי פחת. זה מה שקרה באידיאולוגיה של השיטים. אבל האידיאולוגיה הזאת היא גם טובה. לפעמים היא יכולה לקחת את האדם אל על. אנחנו יודעים, גם הנביא, למשל, היה נקרא שוטה. למה הנביא היה נקרא שוטה? כי שאלו אותו, מדוע בא אליך המשוגע הזה? כי הוא לא הלך בדרכים המקובלות הנביא. אם הוא היה הולך בדרך המקובלת, הוא לא היה נהיה נביא. כל הרעיון של הנביא זה שהוא הולך בעצם באידיאולוגיה אחרת. הוא הולך נגד כולם. מוטב שיקרא אדם שוטה ושלא יעבור עבירה. אז מה משנה אם אומרים לו, מה אתה מצטדק? נכון, אני הולך בדרך שלי, אני הולך באידיאולוגיה שלי, אבל אם מה שמאפיין אותו, מה שהוא רוצה, מה שהוא תאהב, זה קרבת אלוקים. הגמרא מספרת במסכת כתובות על המוראים שרקדו. ואז הגמרא מספרת שרבי יהודה בר אילאי היה נוטל בד של הדס ורוקד לפני הקלה. היה אומר קלה נאה וחסודה. רב שמואל בר רב יצחק היה רוקד עם שלושה בדי הדס. רב זירה רואה אותו את רב שמואל בר רב יצחק, אמר כמיך ספלן סבא, סבא, אתה מבייש אותנו, אתה רב שמואל בר יצחק, למה? באמת אתה רב גדול ואתה ככה רוקד כמו איזה לוליאן, אבל רב שמואל בר רב יצחק לא שט ליבו לזה. הוא רצה להדר. הוא רצה להדר במצוות שמחת חתן וקלה. ממשיכה הגמרא ואומרת, כאשר נפטר רב שמואל בר רב יצחק, הפסיק עמוד אש בינו לבין כל העם. אומרת הגמרא, מקובל שעמוד כזה דבר קורה אפילו בזמן התלמוד, או לאחד בדור או לשניים בדור. ורב זירה נמצא בלוויה. אותו רב זירה שאמר שהוא מבייש אותנו, אמר, אוילה לו, השטות לרב שמואל בר רב יצחק. מה הפירוש? זה שהוא הלך נגד הזרם, אבל הוא היה דבוק בקדוש ברוך הוא, לקיים את המצווה בידור, לא שט ליבו למה יאמרו ההמון, תראה למה הוא הגיע. כאשר חזל אומרים, לקו בשיטים, חטו בשיטים, מתרפים בשיטים, הכוונה, תלוי לאן אתה לוקח את האידיאולוגיה הזאת. אם אתה לוקח ללכת נגד כל הזרם, למה? בגלל תאוותיך, בגלל רצונותיך, האדם באמת יגיע למקום היום ונורא. אבל אם האדם רוצה, הוא רוצה לקחת את זה לשטות של קדושה, באמת להיות דבוק בבורא העולם, זה יביא אותו אל על. הוא יגיע אותו למקום גבוה מאוד. האדם שרוצה להגיע לגבוהות גם לא יכול ללכת עם ההמון. הוא יכול להיות ממוצע, בינוני, אבל הוא אף פעם לא יוכל להגיע למקום כל כך גבוה. אז מי שרוצה באמת להגיע לזה, הוא צריך להיות כל כולו נמשך בלי לשים לב. עצי המשכן היו עצי שיטים, וכל זה למה? כי גם למשכן, לעבודת המשכן, לעבודת הקודש, אתה צריך להיות כל כולך נמשך אל הקודש, רק זה, הדבר הזה, לא לשים לשיט לבו לכלום. כאשר הנביא יואל מדבר, הבשורה ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים, יש מקום לנחל השיטים, יש מקום לאידיאולוגיה הגדולה הזאת, כאשר מה האדם חשוב לו להיות אני קרבת אלוקים, לי טוב, מעיין מבית השם יצא, הנחל השיטים הזאת יש לה מקום, יש לו אידיאולוגיה הזאת, יש מקום גדול, ובלבד שיהיה מחובר למעיין שיצא מבית השם, כי אז הוא באמת יימשך כולם וידעו אותם, ומלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, לוואי נזכה לכך במהרה, אמן ואמן. אני רוצה שוב בחתימה מעין הפתיחה להודות לכל העושים במלאכת הקודש, לרועי קנטן היקר שלנו שעושה את מלאכתו נאמנה, לישי פופובסקי שעל האולפן, ולכולכם שתהיה נועם השבת עליכם. שבת שלום.